ערב טוב, ברשות ידידי הרב אורשטיין, כל הרבנים, כל הקהל. אני לא אגלה סוד אם אומר שהנושא הזה היה באיזשהו דיון ציבורי לפני שנה-שנתיים, שהיו לו גם קצת טונים צורמים, אבל עיקרי הדברים אני חושב שכדאי לעבור עליהם, וגם אולי יהיה כמה חידושים קטנים בסוף. קודם כל, עקרות זה מצב שקיים, ויש בערך בין 5-10% מהזוגות שמנסים להשיג הריון וסובלים מפריון. זה דיינו שבמשך שנה זוג שהוא בריא וחיי המשפחה שלו מתנהגים כמו שצריך, ועוברת פחות או יותר שנה ואין הריון, הזוג הזה נכנס לתוך הקבוצה שיש לה איזושהי, כנראה, איזושהי בעיית פריון. במחקרים התגלה שיש חלוקה פחות או יותר קבועה של מקרים שיש בהם בעיות של פריון. 40% מהמקרים זה עקב בעיות של הבעל, 20% מהמקרים זה בעיות מכניות של האישה, וברוך השם לרוב הדברים האלה יש היום פתרונות שלא היה אי פעם. 30% מהמקרים נובעים מבעיות הפריות בביוץ אצל האישה, שזה בעצם הנושא שאנחנו מדברים עליו היום. ועוד 10% שנשארו שאין להם, לא מצאו להם, בדרך כלל לא מוצאים להם הסבר ברור. מתוך ה-30% האלה, 5% מתוך מקרי העקרות עקב הכפרות בביוץ של האישה, שזה פחות או יותר 1.5% מכלל הזוגות שסובלים מפריון, יש בהם בעיה שמכנים אותה עקרות הלכתית. עקרות הלכתית בעברית פשוטה, הכוונה היא שהעקרות הזאת לא הייתה קורית להם אם לא היו שומרים מצוות. שמירת מצוות, שמירת מצוות, מצוות תארת הבית, תארת המשפחה, בעצם על פי מה שנראה גרמו להם שלא להירות, והשאלה היא איך מגדירים את העניין ואיך פותרים את העניין. אז נחזור בקיצור רב על דברים שהם גם ידועים וגם דיברו עליהם קודם. יש שני שלבים במהלך מחזור הווסת. השלב הראשון זה השלב שבו הזקיק הנבחר, הזקיק המוליך מתפתח. בסופו הביצית משתחררת, וזה הרגע של הביוץ, ואז היא מתחילה לנוע בחצוצרה לכיוון הרחם, בתקווה לפגוש שם זרעון מתאים. שלב השני של מחזור הווסת זה שלב ההפרשה, הפאזה הלוטיאלית, שאז בשחלה הזקיק הופך לגופיף צהוב, ובמשך שבועיים פחות או יותר מפריש את ההורמון המתאים, פרוגסטרון, ובין אותו זמן הרחם מכין את עצמו לקליטת הביצית המופרית שתגיע בעזרת השם. לפי זה רואים בצורה ברורה, הביוץ קורה פחות או יותר 14 יום לפני תחילת הווסת הבאה. שלב השני שבו יש את אחרי הביוץ לוקח פחות או יותר שבועיים. כמובן שמתחילים הריון, אז ההפרשה של הפרוגסטרון ממשיכה, ואז אין ווסת עד הלידה, ואחריה זה דברים ידועים. ושוב אני חוזר על דברים ידועים, אבל הם חשובים מאוד לגבי ההמשך. אורך מחזור וסת תקין זה נע בטווח מאוד מאוד רחב. הממוצע והקלאסי זה 28 יום, אבל זה טווח מאוד רחב בין 25-35 ימים בערך. זה נקרא מחזור עדיין תקין. הדם הווסתי נע בין 3-10 ימים, ובניגוד למה שמקובל אצל רוב האנשים שלומדים שולחן ערוך, שמדברים שם על 3 ימים ואולי עוד יום נוסף, ואצל אשכנזים עוד יום נוסף, בדרך כלל אצל רוב אנשים זה לא רלוונטי, כי בדרך כלל הדם הווסתי נמשך עוד יותר זמן מזה, 6-7 ימים, ולפני זה קשה להם עוד להתאר. אורך חיי הביצית אחרי הביוץ בתוך גוף האישה זה בערך יממה, בין 18-36 שעות, ואורך חיי הזרעונים בגוף האישה אחרי התשמיש זה בערך 3 יממות. לפי זה עד החשבון ברור, מחזור קלאסי ממוצע של 28 ימים, אם האישה תובלת עד היום ה-14 מתחילת הווסת, הביוץ מתרחש פחות או יותר סביב יום הטבילה, ואז בעזרת השם תשמיש תקין אצל אנשים בריאים שהכל בסדר, בעזרת השם יביא להיריון. מחזור ארוך יותר גם כן אין שום בעיה, אבל בדרך כלל הביוץ מתרחש יום, יומיים, שלוש מאוחר יותר, ואז ההיריון יתחיל גם בעזרת השם כמה ימים יותר מאוחר אחרי הטבילה, לא בדיוק בתפילה, אבל שוב זה לא משנה, זה לא גורם לשום בעיה. הבעיה היא המצב של העקרות ההלכתית, שבאופן קבוע הביוץ קורה מוקדם מדי. מה זה מוקדם מדי? מוקדם מדי יכול להיות משתי סיבות. או שיש מחזור ויסטי קצר, שזה בדרך כלל הפגה של פחות מ-26 ימים, או שהטבילה נעשית מאוחר מדי, עדיין המחזור הוא פחות או יותר בסדר, אבל הטבילה מכל מיני סיבות נעשית יותר מדי מאוחר, נמשך יותר מדי זמן עד שהאישה תובלת, זה שתי הסיבות שגורמות לעקרות הלכתית, ואת שתיהן צריכים לפתור. יש כמה סיבות שגורמות למצב של מחזור קצר, אבל לא למחזור קצר, למין מצב שדומה לעקרות הלכתית, דהיינו שחושבים שבגלל שהמחזור מתקצר, בגלל זה אין הריון, וזה סיבות שונות שגורמות לפאזה הלוטיאלית קצרה יותר מדי, אבל זה מסיבות שבעצם הן לא קשורות לסיבות הלכתיות, זה סיבות בעצם גניקולוגיות שצריכות פתרון לפני עצמם, והריון בדרך כלל לא יקרה, גם בגלל הסיבות הגניקולוגיות האלה, ולא בגלל שהביוס לא בזמן, כי הביוס מתרחש בזמן, אבל יש בעיות אחרות, שזה פרולקטין גבוה, וסיבות אחרות שרשומות כאן לפניכם. אחת הסיבות הכי בולטות זה גיל מבוגר, גיל כרונולוגי מבוגר, או שחלה מזדקנת, שהגיל הכרונולוגי הוא צעיר, אבל השחלה היא בעצמה, יש לה גיל, היא מתנהגת כמו שחלה של אישה מבוגרת מאוד, וזה לא בעצב של הקרות הלכתית, כי בעצם הביוט נעשה בזמן, הזרעון מגיע לביצית בזמן, אבל יש בעיות אחרות שגורמות לזה שלא יהיה הריון, וכמובן שהרופאים צריכים לבדוק ולהפריד בין מקרה למקרה. עכשיו ככה, ראינו שיש שתי סיבות בעצם לעקרות הלכתית, סיבה אחת נובעת מדמם ויסטי ממושך. זאת אומרת שפשוט לא מצליחים להתאר בזמן, וגם פה יכול להיות סיבות שהן סיבות גניקולוגיות, שצריכות פתרון גניקולוגי, ובכלל זה לא קשור בעצם בדרך כלל לעקרות הלכתית, כל מיני בעיות כמו פוליפ, שרירן שגורמים לדימום ממושך, ולפעמים חלק מהדימומים האלה פוסקים עם כתפיים רחבות, יכולים גם להחליט שבעצם זה דם מכה, דם פצע ודם שאפשר להתיר אותו. כמובן מדובר בדרך כלל על מה שנקרא בלשון הציבור פצעים בצוואר הרחם, שזה כל מיני סוגים של נגעים למיניהם, אקטרופיון ודברים אחרים, שהם בעצם גורמים למצב שהוא גבולי מבחינת ההגדרה של זה שכפצע. פוסקים עם כתפיים רחבות, מקרים מסוימים יכולים, למרות שיש בעיה בשיבת הנקיים, להכריע שזה פצע ושאפשר להקל ואפשר לטבול בזמן. זה באמת צריכים לשאול תלמידי חכמים שמבינים בתחום הזה, ומקרים מסוימים יכולים להקל. כאשר מדובר באמת על עקרות הלכתית אמיתית במרכאות, דהיינו שכל הבעיה היא בעיה הלכתית, זאת אומרת לו יצויר שהאישה לא הייתה גויה, או האישה לא שומרת מצוות, לא היה לה בעיה להיכנס להיריון. הבעיה של להיכנס להיריון היא כי היא שומרת על הלכות טהרת המשפחה. הפתרון הוא לכאורה פשוט. כאשר מדובר על ביוץ מוקדם, כל הבעיה היא שהביוץ נעשה קצת יותר מדי מוקדם. אם מצליחים לדחות את הביוץ, זאת אומרת השלב הראשון של מחזור הווסת, לדחות אותו בכמה ימים, בעצם הבעיה תיפטר, יחזור להיות שוב מחזור רגיל של 28-29 ימים, והבעיה תיפטר, וזה ביום אפשרי בעזרת טיפול הורמונלי קצר טווח במינון נמוך. אין בזה, לרוב אנשים, אצל רופאים מביני עניין בתחום הזה, אין כמעט שום בעיה. ואחרי פעם, חודש, חודשיים, שלוש, בדרך כלל אישה נכנסת להיריון, הבעיה הזאת בעצם נפטרה, כמו שנדונות בהמשך. יש סוגים שונים של תרופות וטיפולים הורמונליים שמתעסקים איתם בתחום הזה. יש תרופה אחת שגם גורמת לתופעה דומה, לדחיית, כתופעת לוואי שלה, לדחיית הביוץ, היא מאוד מאוד לא מומלצת לטיפול לנושא הזה, אבל חשוב, זה לא כל כך שנוגע לזוג שלא יש את הבעיה. איקקלומין, יש לה תרופה עשויה בכלל לדברים אחרים, אחת מתופעות הלוואי שלה זה דחיית הביוץ, ומאוד לא מומלץ להשתמש בה לפתרון הבעיה הזאת, למרות שיש אפילו רבנים שמדי פעם מרשים לעצמם להשתמש בתרופה הזאת לשיקול דעתם, לא תקין, לא טוב, וצריכים ללכת לרופאים שמבינים בתחום הזה. כאשר מדובר על הבעיה השנייה, על דמם ויסטי ממושך, יש גם לזה טיפולים היום פשוטים, זמינים, לא מסובכים, יש סוג אחד של טיפול, ושוב הרופא מבין העניין, צריך להתאים את זה לכל מקרה לגופו, יש נוגדי קרישה, תרופות מסוימות, נוגדות קרישה שגורמים לזה שהדימום יהיה יותר קצר, יש מסיבות מקרים שצריכים להשתמש בנוגדי דלקת, יש גם סוגים של טיפולים הורמונליים שמקצרים את הדימום, במקרים מסוימים כמו שראינו קודם צריכים טיפול כירורגי שיפתור את הבעיה. בכל אופן, בדרך כלל לרוב רובם של הזוגות יש היום טיפולים פשוטים, זמינים, נוחים, לא בעייתיים, שיכולים לפתור בעצם את הבעיה של היכרות ההלכתית. אפשר לומר בעצם שברוך השם זכינו לזה בימינו, לקראת סוף האלף השישי, הגר"א כתב, ואחרים כתבו שיורדת הרבה חוכמה לעולם, ברוך השם, כי הבעיה הזאת שהייתה בעיה במשך הרבה שנים, וכנראה שסבלו בה הרבה הרבה מקדמוננו, בימינו היא כמעט שלא בעיה. עם טיפול מתאים, הבעיה הזאת נפטרת. לפני שמצאו את הפתרון הזה, ונדבר סך כל עניין של בערך 30 שנה, משהו כזה, שבדיוק גילו את כל המערך ההורמונלי ואת הטיפול ההורמונלי כדי לפתור את הבעיה הזאת, לפני כן הבעיה הזאת הייתה ידועה, ידעו שיש נשים מסוימות שיש להם מחזור קצר והן לא מצליחות להיכנס להיריון, והפוסקים דנו בדבר ומצאו כל מיני פתרונות. הפתרונות הפשוטים במקרה שהיה מדובר היה פספוס של יום או יומיים, היה גם לנשים אשכנזיות, בהנחה שמצליחות להיתר אחרי 4 ימים, להקל להם לפסוק כשולחן ערוך ולחכות רק 4 ימים אחרי תחילת המחזור ולא 5 ימים, הרבה פוסקים התירו את זה, גם חזון איש, גם פוסקים אחרים, שוב לרוב הנשים זה לא רלוונטי. פוסקים אחרים התירו לוותר על היום החמישי, או אפילו על יומיים, לוותר לגמרי על יומיים, ימים נוספים, חוץ מאשר הראייה, ימי הראייה עצמה, ומיד אחריה להתחיל שבעה נקיים, במקרה שהאישה תהיה אסורה לבעלה בסוף המחזור הקודם. דיינו, אם האישה תהיה אסורה לבעלה, ובוודאי, אם לא שימשו, לא צריכים להוסיף את הימים של חומרת הרמה וחומרות האשכנזים בעניין הזה, ובהנחה שהאישה מפסיקה לדמם אחרי יומיים או שלושה, מיד יכולה לספור 7 נקיים גם לאשכנזים, גם זה בדרך כלל לא מעשי, ושוב בימינו מיותר. פתרון אחר שמצאו, שחלק מהפוסקים קיבלו אותו, זה פתרון שהוא מאוד כבד ומאוד מסובך, ובמקרים מסוימים זה באמת היה הפתרון היחיד בזמנו, וזה פשוט להשתמש בעזרה מלאכותית, בזמן שהאישה עדיין לא נתארה, עזרה מלאכותית כמובן מהזרע של בעלה, בזמן שהאישה עדיין לא נתארה, לפי שיטות הפוסקים, שאין שום בעיה של איסור נידה, כאשר לא מדובר על תשמיש, אלא מדובר על הזרעה מלאכותית. חלק מהפוסקים מקלים בדבר הזה, בשעת אחר כל כך גדולה היו פוסקים שהקלו, כמובן מיותר לומר שמדובר על פרוצדורה רפואית משמעותית, צריכים לקבל קודם טיפולים הורמונליים אחרים, זה עסק מאוד 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 לא פשוט, זה טיפול רפואי חודרני, ובוודאי שזה פתרון מאוד מאוד כבד וקשה לבעיה הזאת, ושוב, אם יש זוג שלא מצליחים בשום אופן להיכנס להיריון, וזה הפתרון היחיד שיהיה להם ילד, גם זה בא בחשבון, אבל זה פתרון קשה ביותר ומאוד מאוד לא מומלץ, גם הלכתית וגם רפואית. הפתרון השני, שזה היה המצאה הגדולה של רבי שלמה זיינר אוירבך, זכרונו לברכה, זה היה הפתרון של השפופרת, ויש להעריך ואין כאן מקומו. בקיצור רב, יש הלכה בגמרא, שאם אדם בזמן יציאתו מהגוף, בזמן שאישה, בזמן המחזור יוצא לאדם מהגוף, אדם לא נוגע בכלל בבשרה, לא נוגע בנרתיק בכלל, בעצם האישה לא נטמאת. אז לא ניכנס כל הסוגיה הזאת, רבי שלמה זיינר רצה למעט להמציא פטנט, שנשים כאלה שיש להם את הבעיה של הכרות ההלכתית, ישימו מין שרבול כזה, מצוואר הרחם החוצה, שאף טיפת דם לא תיגע בנרתיק עצמו בזמן המחזור, ועל ידי זה בעצם היא דוראית האישה לא טמאה. וצירף לזה רבי שלמה זיינר גם את מה שנדבר עליו עוד מעט, את האפשרות בעצם של להוסיף לזה שגם האישה תהיה טהורה מדאורייתא, לפי חלק משיטות הראשונים, צירף כולה לגבי כולה, וכתב את הדברים האלה גם בספר, בהתחלה בנועם ואחרי זה במקומות אחרים, והיה רעש גדול מאוד מאוד בעניין הזה, וגדולי הפוסקים בארץ ובחוץ לארץ ממש עשו צעקות גדולות ומרות, עד כדי כך שאפילו השמועות אמרו שממש הפגנות מול הבית של רבי שלמה זלמן, ועשו לו ביזיונות בכל מיני מקומות. בקיצור, זה היה באמת מין משהו חריג מאוד, שאפילו למעשה, עד כמה שידוע לי, מעולם לא היה זוג שהשתמש בפטנט ההלכתי הזה של רבי שלמה זלמן. למעשה, שורה תחתונה עד כאן, הטיפול בבעיית ההכרות ההלכתית היום הוא פשוט, קצר טווח, נטול תופעות לוואי כמעט לחלוטין ויעיל, בין אם מדובר על הטיפול ההורמונלי ובין אם מדובר על הטיפולים אחרים של לקצר את ימי ראיית הדם, ואם זו הבעיה היחידה, היא נפטר בדרך כלל תוך זמן קצר ואין שום בעיה, ואם זה לא נפטר תוך כמה חודשים, ודאי שלצערנו לבני הזוג הזה יש בעיות אחרות, ובכל מקרה הם צריכים טיפול רציני ובירור רציני של הבעיות הרפואיות שלהם. יש טענה שהתעוררה בשנים האחרונות, שמה פתאום לתת טיפול רפואי שיש בו גם קצת סיכונים, כי כל טיפול תרופתי וכל טיפול הורמונלי, מי יודע, אולי הוא נותן גם סיכונים ברמה מסוימת, מה פתאום להשתמש ברפואה, לרתום אותה כדי לפתור בעיות הלכתיות. בעיות הלכתיות צריכים פתרון במגרש ההלכתי, שהרבנים ישברו את הראש, הרבנים יתפסו כתפיים רחבות, והם יקלו, ולא יזרקו את הכדור למגרש הרפואי. ככה היו כל מיני אנשים שהתבטאו בנושא הזה, והתשובה כמובן פשוטה מאוד, שתי תשובות לדבר. א', מבחינה עניינית, כל הטיפולים הרפואיים האלה הם טיפולים פשוטים, הרמת הסיכון זניחה לחלוטין, אין שום בסיס מדעי לטענה שקיימת סכנה בטילת הורמונים בטיפול כל כך קצר, במינון נמוך, כמה חודשים, כמה ימים בכל חודש. זה דיבורים באלמה, אין לזה ביסוס מדעי. דברים ברורים, נשאלו, בדוינו, זה, אפשר להגיד, זה סתם. והדבר השני, בחינה עקרונית, זה ממש שטות. הרי אין שום איסור מכל סוג שהוא להשתמש בכל הידע הטכנולוגי והידע המדעי שבעולם כדי לפתור בעיות הלכתיות, לגרום מצבים לא נעימים שנגמרים לנו כי אנחנו רוצים לשמוע לכל הקדוש ברוך הוא. אפשר להשתמש בשעון שבת בשביל להדליק ולכבות את האור בשבת ואת המזגן וכו'. אפשר להשתמש גם בפטנטים בטיפול הורמונלי פשוט וקצר כדי לפתור בעיות הלכתיות הרבה יותר מסובכות. אין מזה שום בעיה והטוענים את הטענה הזאת, אפשר לומר בפה מלא שאין להם יד ורגל בהלכה. הבעיה הנוספת היא, ובו אני מקצר, כי יש בה באמת הרבה מקום להאריך, זה לגבי האם באמת יש בכלל מקום לומר שיש באמת לחלק בין נידה דאורייתא לנידה דרבנן. כשהנושא הזה עלה לדיון לפני שנה-שנתיים בציבור, עם הרבה מאוד הטיות והרבה מאוד דיסאינפורמציה, בין השאר נוצר כזה מצב שהיו נשים שלא, אולי שאלה אנשים שלא חזקות בתורה ובמצוות, אנשים שהידע שלהם בנושא הזה מינימלי, שפתאום גילו להם שבאמת ה-12 יום או ה-11 יום לנשים ספרדיות מינימום, שבין תחילת הווסת לבין הטהרה, הוא בעצם מדרבנן. איזה מין דבר זה? למה הסתירו מהם את המידע הזה עד היום? ואם זה מדרבנן, בשעת דוחה גדולה, לכאורה יש מקום להקל. אז אני כנסה בכל דיני נידה וזווק, אכן זה נכון שמדאורייתא נידה, התמאה רק 7 ימים ברוטו, תיינו שהימים שבהם היא רואה דם נכללים בתוך 7 הימים, ויכולה בעצם להתאר מהיום השמיני, ליל היום השמיני והלאה. זווה זה סיפור אחר, ויש זווה גדולה וזווה קטנה, וזווה במקרה שהיא זווה ממש, מה שנקרא בלשון הגמרא זווה גדולה, שרואה 3 ימים, בימים שאחרי ה-7 ימים, 7 ימי הנידה, היא צריכה לחכות 7 ימים נקיים, ומדאורייתא רק היא צריכה לחכות 7 ימים נקיים, וגם להביא אחר כך קורבן אחרי שהיא ניטרת. וראו, חשבו כל מיני אנשים שבאמת זה חומרה באלמה, ולמה זה חומרה באלמה? כי הגמרא אחרי דיונים רבים בדבר ואחרי דורות שונים שקצת החמירו יותר מעיקר הדין, באה הגמרא וישרה קו ולשון מאוד מאוד מיוחדת וחד פעמית בכל השס. אמר רבי זרע, בנות ישראל החמירו על עצמם שאפילו רואו טיפת דם כחדה לשבות עליה 7 נקיים, דהיינו שבעצם החומרה הזאת ליישר קו ושכל ראייה וכל דימום ויסטי או לא ויסטי, שבא מרחם האישה, מתמא את האישה לגמרי כמו זווה גדולה, כמו שאמרנו קודם, 7 ימים נקיים. ואם זה רק מין חומרה כזאת שבנות ישראל החמירו על עצמם, אז הם החמירו והם הקלו, ויבואו עכשיו בנות ישראל ויחידו להקל במה שהחמירו קודם אמות אמותיהם לפני הרבה מאוד דורות, כי זה גורם לכל כך הרבה בעיות. אבל כמובן שאפשר להגיד כזה דבר, ולו רק בגלל שהגמרא מסכת ברכות אומרת בצורה ברורה, שזה ההגדרה הקלאסית של הלכה פסוקה. הרמב״ם בסדר התפילה היומיומי שלו מביא גם את זה, כדי אחד הדברים שאומרים לפני ברוך שאמר, בנות ישראל החמירו על עצמם, זה הלכה פסוקה. מי ההלכה פסוקה, הברורה, החד משמעית הזאת, זה הזמן להתחיל להתפלל. אין אדם, אין נגשים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה, וזה הלכה פסוקה הקלאסית. זאת אומרת שחזל לא ראו את זה כזה מין, זה חומרה של כמה נשים מתוחות ועצבניות. חס ושלום, זה הישור קו הזה, זה באמת יוזמה של אנשים שמראו שהן טועות וחוזרות וטועות בגלל הדינים המסובכים של הלכות נידה, ולכן השורה התחתונה שלהם הייתה להחמיר, המנהג הזה קיבל לגיטימציה של הפוסקים, ונכנס לשולחן ערוך, נכנס לכל הרמב״ם, והדבר הזה בעצם נסגר. שוב נקצר, יש מחלוקת גדולה, כבר הזכירו אותה קודם, בין הרמב״ם לבין שאר הראשונים בנושא הגדרת ימי נידה וימי זיווה. היה מקום אולי לדון להקל, אולי אם היה דעה ברורה מה זה ימי נידה וימי זיווה, ואפשר להכריע לגמרי כמו הדעה המקובלת בין הראשונים לגבי החשבון של ימי נידה וימי זיווה, שימי נידה זה 7 ימים, אחרי זה 11 ימים שבהם אישה יכולה להיות זווה, ואחרי זה מחכים עוד תקופת ימים כדי להתחיל מחזור חדש של נידה, שזה הדעה המקובלת. היה מקום אולי לדון בדבר הזה, אבל מחלוקת גדולה בין רוב הראשונים לבין הרמב״ם. הרמב״ם אומר את זה בצורה ברורה, שיטה אחרת לגמרי, שלא ניכנס אליה עכשיו, שידענו בה הרבה וכתבו עליה הרבה. והרמב"ם עוד אומר שעסק הזה מסובך, כי הוא גומר את ההלכה ותיזהר במניין כדי שתדע בעת שתראה דם במי נידה או ראתה במי זיווה, זאת אומרת עסק באמת מסובך שקשה מאוד לנשים לשמור עליו כמו שצריך, כי צריכים לשמור זיכרונות של תאריכים לפני המון המון זמן, ולכן באמת לפי הרמב"ם בוודאי שקשה מאוד לדון אפילו עם אפשרות להקל. סורי שנים אחרים עוד היה מקום לדון, אבל לפי דעה חלק מהאחרונים אומרים שבאמת נפסק להלכה כמו הרמב"ם, חלק מהאחרונים אמרו שלא הוכרע דבר להלכה בכלל, לפיהם בוודאי שאין בכלל מה לדון. טענה אחרת שנשמעה, כמו שאמרתי, שיש לבטל את תחומות רבי זרע ולחזור לדין תורה, אבל הדבר הזה הבל גמור מבחינה הלכתית, הרמב"ם אומר דברים ברורים, מביא את ההלכה הזאת ואומר ונהגו כולן בכל מקום שיש ישראל לעשות ככה כמו שקבעו חכמים בחומה שנקרא חומרת רמי זרע, וכל הדברים האלה אמנם זה חומרה יתרה, זה הרבה מעבר לשורת הדין, אבל נהגו בבנות ישראל למי חכמי התלמוד, ואין לסור ממנה לעולם. כמעט בתור קוריוז אפשר לומר שאחד מהאנשים שכתבו בנושא הזה מהצד המשיכה חזקה להקל, רצה לדייק פה שהדיוק ברמה אין לסור ממנה לעולם, זה רומז לעולם של יובל, שבעצם אחרי כמה שנים יבואו חכמי ישראל ויקלו, וזה מסוג הדברים שלא מכניסים אותם לבית מדרש. וזו השורה התחתונה, כל דבר שנתקבל כמנהג בכל ישראל אי אפשר לשום בית דין שיבטלו, אלא אם כן היה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין, והדברים פשוטים לכל מי שהבין קצת בהלכה, על ביטול חומת רבי זרע, אין בכלל על מה לדון. אבל, היו תלמידי חכמים שדקדקו בעניין, ואכן מצאו שלושה מגדולי האחרונים, שבאמת לכאורה משהו מתוך דבריהם, שאולי באמת חומת רבי זרע היא לא כל כך חמורה כמו שזה נראה. וחלק מהאנשים שכתבו לנושא מהצד המקל הביאו אותם כראיה, הנה היו כבר גדולי ישראל מהשורה הראשונה שהם ביו דעתם שחומרת רבי זרע זה חומרה מאוד מאוד קלושה. הנה למשל בשו"ת גליה מסכת של רבי דוד מנוברדוק, אחד מתלמידי רב חיים מוולוז'ין מגדולי אליטה לפני 200 שנה, הוא כותב דברים ברורים לכאורה בתוך דבריו שם בשו"ת בחלק יורה דעה סימן ד', הוא כותב מעיקר המימרת רבי זרע לא אוהבים מתנקת חכמים אלא בנות ישראל החמירו על עצמם חומרה זו מעצמם, ולפיכך ראוי לומר בפשיטות על עניין רבי זרע דבנקל נפטרים ממנו, היינו בכל עניין ובכל מקום שיש איזה צד להקל. חשבו אנשים, אולי באמת רומז לנו רבי דוד מנוברדוק שיש מקום להקל באמת גם בנושא הזה, אבל מי שהיה מסתכל בתשובה בפנים היה רואה שהדברים האלה לא שייכים בכלל. רבי דוד מנוברדוק הביא את העניין הזה אך ורק כדי להקל במצבים של יש ספק לרב לגבי דיני קטים, מצפק במישור דרבנן של דיני קטמים, ואז הוא מסתפק ומנסה לצרף כל מיני צירופים לכולה, הוא אומר שגם את הסברה הזאת אפשר להוסיף, אם לרב יש ספק בדיני קטמים, וגם את זה הוא כותב אם יתקבלו הדברים בעיני החכמים, וכבר כתב את זה רבי שלום זלמן בקונטרס הגדול שלו, שהדבר הזה לא יתקבל בעיני החכמים, אפילו בתור שיקול להקל בספק דיני קטמים, אז ככה שבוודאי זה לא רע לענינו. מקור שני שהביאו זה מתשובה של הרב קוק, שגדחורה אומר דברים דומים. אישה בתחילת ראייתה הוא דם תמה, ובתחילה לפני זה לא ראתה כלל לפחות י' אלף יום, ואז לגבי שיטות שאר הראשונים, לא לפי הרמב״ם, אין לנו שום ספק על זיווה, ואביין כל הנקיים רק זרה באלמה ואיסור דרבנן לבד, ואולי עוד קלוש משאר איסורי דרבנן, שראו באמת רק מנהג שנהגו בנות ישראל, וידוע שמנהג הוא לא חמור כדרבנן ממש, אז זה סתם מנהג, זה סתם מנהג, וזה יכול לפתור את הבעיה של הרבה מאוד נשים עם הכרות הלכתית, ונשים שבשום אופן לא רוצות לקחת הורמונים, אז בזה אפשר, הרב קוק אומר, זה סתם מנהג. אבל שוב, מי שמסתכל בתשובה בפנים, רואה שהדברים בכלל לא נכונים, מדובר שם במקרה של אישה חולה מסוכנת, שמשום מה הרופאים, דובר על תף רש צדי ג' לפני הרבה הרבה שנים, הרופאים הגיעו למסקנה שהיא רופאה מסוכנת בגלל שהיא לא בהיריון, וההיריון הוא זה שהצילה את החיים, וגם לה היה הכרות הלכתית, ולכן בגלל פיקוח נפש סבר הרב השואל אולי באמת להתיר לה לטבול ברמה של דאורייתא בגלל פיקוח נפש. ולמעשה הרב קוק מביא דבריו, וזה ציטוט מהדברים שהרב קוק בו מסביר את דברי הרב השואל, אבל למסקנה הרב קוק לא מקבל את זה. ובכל זאת, אחרי שהוא מביא את כל החשבון, הוא אומר, ובכל זאת קשה לי למעשה להטיב לנדון דינן בלי דעת הרופאים. ובסיבה פשוטה מאוד, כמו שכל אחד היום מבין, שהסברה הזאת של הרופאים שבדוק ההיריון הוא זה שהציל את החיים, אני אסתפק הרבה בידיעתם בפרטיות כל כך, להחליט שדווקא אם תתאחד לשבעת ימים אחת תחילת הווסת, תתאבר, ויעברו איזה ימים יותר לא תתאבר. והוא מסיים את זה כמו שכולנו מסיימים במקרים כאלה, והקווה בעזרת השם יתברך, ששם יתברך ייתן להיריון בקדושה ובכשרות, וישלח רפואה שלמה בקרוב, הוא לא התיר גם לפי הסברה הזאת, זה שורה מתוך תשובה של הרב קוק, אבל זה פשוט הוצאת דברים מהקשרם, להביא את זה בהקשר הזה. במקור השלישי והאחרון, הוא מתשורה באחד גדול מגדולי דורנו, זכרונו לברכה, הרב גוסטמן, שבספר של קונטרסי שיעורים, אומר לכאורה גם כן דבר דומה. הוא אומר, מסתבר לומר שמקום שמנהג זה מונע מן ההיריון כל ימיה, מלבד מניעת מצוות פריה ורבייה של בעלה, וגם מניעת חוטרה ליד האומרה לקבורה, מונע זה גם את שלום בית. זאת אומרת, לא יכולים בכלל בכלל להגיע אף פעם כל חייהם ללידת ילד. ודאי יש לומר את זה באופן זה, לא נהגו בנות ישראל מעולם בחומרה זאת, ובמקום מניעת פריה ורבייה לא נהגו ולא החמירו בחומרה זאת. זאת אומרת, גם בדין דרבנן, זה לא הולך בפי הקריטריונים שמה שבנות ישראל החמירו בזמנו, בדבר הזה הם לא החמירו. אבל שימו לב תחילת התשובה. במקום שמנהג זה מונע ממנה הריון כל ימיה. במקום שבאמת אין שום אפשרות שאישה תיכנס להריון בלי להקל, אז יש אחד גדול שדעתו לא התקבלה על דעת, דעת חבריו, שאמר שהיה מקום לדון, אבל לא זה מדובר היום בכלל. יש פתרון קל, פשוט, זמין, לכמעט כל אנשים, ומה פתאום להיכנס לפרצות מאוד מאוד חוקות הלכתיות בשביל העניין הזה. השורה התחתונה היא ברורה לחלוטין, וכל מי שריח תורה, יש לו ריח תורה, יודע את הדברים האלה. יש מצבים מסוימים, פסיקות אישיות, מקרים חריגים, יש לרבנים הרבה מאוד שיקול דעת, רבני מכון פועה ידועים בנטייתם שיטת בית הלל, ובכל מקום שאפשר להקל מקילים, לפעמים מצרפים כל מיני חשבונות, לפעמים הם מצרפים סברות מסברות שונות, בשום פנים ואופן אין מקום אפילו בתור לדיון לומר שיש מקום לדון בנושא הזה של הקלה בחומות רבי זרע, דהיינו לקצר באופן כללי את 12, או לפי ספרדים 11, ימי התארה מינימום אחרי תחילת המחזור. נקודה היחידה שיש בוודאי, שבוודאי פעם הבעיה תיפטר, כי בעזרת השם מראי בני המקדש, ויצחו כל אישה עזבה, צריכה להביא קורבן, שתי תורים או שני בני יונה, ובוודאי שכדי שאנשים יקביעו את הקורבן שלהם כמו שצריך בזמן, יצחו שוב לחזור, והסנדרין יצחו לשבת ולהכריע, ולקבוע מי באמת זווה אמיתית, ולקבוע במחלוקת בין הרמב״ם לשאר הראשונים, ולהבין קודם פשט ברמב״ם, ואחרי זה להכריע מחלוקת בינו בין שאר הראשונים, ולהגיע למסקנה, ואחרי שיחרו בכל הספקות האלה כדי שלהביא קורבנות למקדש כמו שצריך, בעזרת השם, ייתכן מאוד שיחרו שגם לעיני תומה ותרה של בעל אשתו, אפשר יהיה להקל באותה שורה. אני מודה מאוד לאשתי, וגם לדוקטור שרייבר שעזרה לנו להכין את הדברים האלה, וזאת השם שנזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.
יישר כוח לרב קטן, רק לפני כן, יש שאלה מהקהל, אם תוכל להתייחס ממש בקצרה. אבו דירת, לעלות.
השאלה הראשונה, אני לא ככה כתובת אליה, אבל הידוע מספות הרפואית שנטילת הורמונים מתחילת הביוץ ובגדר סכנת נפשות הגורם לסרטן ושבת, התשובה היא שזה לא נכון, יש דעה מקובלת כזאת בציבור, יש נשים מסוימות שיש להן גורמי סיכון וצריכות טיפול רפואי והתייחסות רפואית בהתאם, ורופאים ורופאות נשים שמבינים בתחום יודעות לתת להם את העצה הנכונה. ככלל, כשורה התחתונה, זה לא נכון המשפט הזה, שיש סכנת נפשות לדחות את הביוץ באמצעים הורמונליים. דבר שני, לגבי דברי הגלי מסכת, שאם אינם פתח להיתר עבור יחידות נוכח סכנות אלו, אז זה קשור לשאלה הראשונה. אם אכן יש אישה פלונית שיש לה סכנת נפשות גמורה, ובלי זה בשום פנים ואופן היא לא יכולה להיות בהיריון, שום פתרון אחר, לא הורמונלי ולא תרופתי ולא עזרה מלאכותית ולא הפטנט שלו שלום זלמן, שום דבר לא יעזור. יש פוסקים, סליחה? אם לו יצויר שיש אישה כזאת, אז יש פוסקים גדולים, צריכים לשאול אותם. מקרים יוצאים מן הכלל, אני לא יודע, אבל למעשה אני לא מניח שיש אישה כזאת בעולם, כי בדרך כלל הפתרונות הקיימים והזמינים והפשוטים בימינו פותרים את הבעיות, אמורים, ובעזרת השם פותרים גם את הבעיות לכל אנשים.